איזה תוכנה זאת?
זו תוכנה שנקראת קיובייס.
קיובייס, הקלאסית.
מה, התעסקת עם תוכנות מוזיקה?
לא, אבל תמיד היו סביבי מוזיקאים שיכולתי לשאול.
איך זה שהיו סביבך מוזיקה?
היו לי חברים שצמחו להיות מוזיקאים. גדלתי בחולון, הרבה יצאו מחולון.
גם אני.
די!
כן, ברחוב שינקר.
מכיר?
כן, איזה רחוב אתה?
אחד אחרי חנקין, אני סוקולוב.
להורים שלי היו שני בתי ספר למוזיקה, על סוקולוב 118 וסוקולוב 42.
רגע, 118, מה זה ימה?
כן.
מי היו הורים שלך?
איריס ואילן.
לא!
די!
לא!
מה, אני לא מאמין.
לא!
מה?
אתה הבן של אילן כדורי.
כן!
אז איך קורן?
כי הוא שינה, הוא לא רצה...
יואו, לאיפה באתי? יואו, אנחנו 4 שעות נהיה פה.
יואו!
יואו, על מה נדבר? וואו!
אני לא... מה, למדת אצל אבא שלי מוזיקה?
בטח!
יואו!
טיניני, שתי קומות עם הבסים.
וואו, גדול!
והוא הרגיז אותי, הוא הרגיז אותי. השבוע דיברתי עליו.
רגע, למה הוא הרגיז
אותך? איפה להתחיל, רגע.
וואו.
תן לי 3 שעות הפסקה.
דניאל מדבר עם חברים.
אוקיי, כולם להירגע. ירושלים, אני מגיע אליכם. יום חמישי, ה-31 לאוגוסט, ערב מוזיקה וגיבוש האחרון לשנת 2023 בנוקטורנו. קרחנה, Jerusalem, I love you. Come. You know what I mean? Of course you do. שרון טייכר פה איתנו. מסתבר שאבא שלי עצבן אותו. למה?
אני עצלן.
אוקיי.
אז אני לא קראתי את התווים של השירים ש... הוא הביא שירים עכשוויים. I just called to say I love you. והוא היה כותב את התווים של זה.
דפי כיף, קראו לזה.
עכשיו, אני לא בדיוק שיננתי תווים וכאלה, אבל אני מכיר את השיר, אז הלתרתי תמיד.
וואו.
הבעיה הייתה שאני ניגנתי כמו שהשיר מושר. ובתווים,
כן, זה היה מתמטי מדי.
כן, החיתוך היה אחר, והוא היה אומר לי, לא, זה לא נכון, זה לא מה שכתוב.
כן.
ואני תירב איתו, לא, אבל זה השיר. אני לא יודע מה זה השיר.
מעניין.
אבל שם התחלתי ללמוד מוזיק, משם אני יודע תווים.
וואו.
והשבוע דיברתי על זה, כי פגשתי עוד מורה.
מה?
בימיו, והוא שמע שאמרתי שבחדר הגדול של הקבוצות, היה סינטיסייזר.
כן.
שאז היה, הם גם לא נראו סינטיסייזרים, זה היה כאילו מין מכונה עם חוטים.
כן,
היו הרבה
לגמרי.
חוטים. ודיברתי על זה, ואמרתי, יו, החלום שלי זה יום אחד, להיות ברמה שאני אוכל לנגן בסינטיסייזר.
כן.
ופגשתי איזשהו מדריך, שהיום הוא שופט, הוא היה מדריך שם, והוא אמר, הסינטיסייזר הזה, קורג,
כן.
היה אצלי באיזשהו שלב בבית.
מטורף. זה עכשיו בבית של ההורים שלי.
וואו.
והם כאילו לא נותנים לי לקחת אותו, כי הם מפחדים שאני ארוס אותו.
נראה לי שהוא נולד ארוס.
כן, הוא כבר נולד ארוס.
זה הכל חוטים,
כן,
הכל
כן,
בחוץ.
כן, הכל חוטים. רגע, אז אתה גם מכיר את אימא שלי, איריס?
בטח.
וואו.
זה אילן ואיריס.
אילן ואיריס.
והם היו שם, זאת אומרת, לא ידעתי שיש עוד אחד.
אז בטוח ראיתי אותך, בטוח אתה ראית אותי, כי היה שם ילד על השטיח.
לא בטוח שהיית חי בשנים שאני למדתי
מה,
שם.
מה, אולי זה היה ממש...
ילד על השטיח התחלה? אולי.
ילד על השטיח.
יודע מה, פתאום נשתל בי הזיכרון שראיתי את אמא שלך בהיריון.
וואו, יואו, אתה ראית אותי בבטן
יכול
בעצם.
יכול מאוד להיות. זה היה, תשמע, זה היה בכיתה ז'-ח', מה זה, 13 ועוד זה, 84. בערך.
בדיוק, כן, 84, זה מתי שנולדתי.
אז כן.
יואו.
כן.
אז אתה בעצם דוד שלי.
בוא לא נאשים האשמות. אני לא כלום שלך. אבל מטורף.
תגיד, והיה לך חוויה טובה בבית ספר למוזיקה של אבא שלי?
באופן כללי כן, מאוד רציתי את זה, זה לא שהכריחו אותי.
כן.
אבל בשנים האלה החוויה הלימודית הייתה לא טובה.
כן.
הייתי תלמיד. קשה, קשה עם עצמו.
במוזיקה וגם בבית ספר?
בעיקר בבית ספר, אבל כשצריך ללמוד וצריך לשנן, עם זה הייתה לי בעיה מאוד גדולה.
מה, איך היית מגדיר את הבעיה שהייתה לך בללמוד?
אחר כך הבחנו את זה.
סמכות, עניין של סמכות?
לא, ממש לא, להפך, אני עד היום מקבל סמכות.
אוקיי.
אם תצעק עליי מספיק חזק, אני
אעשה... תפסיק לדבר.
אני אעשה כל מה שתגיד לי.
בוא, תפסיק לדבר. תמשיך לדבר.
אתה לא צריך מדהים אפילו. לא, זה היה יותר הפרעת קשב.
הרגשת שאומרים לך וזה לא מעניין אותך, או אתה לא מרוכז?
כן, צריך, ורוטינות היו קשות לי.
אבל היה משהו בבית ספר, כאילו, בתקופה שלך כתלמיד שהיית בו טוב?
טוב ומכין שיעורים, זה שני דברים נפרדים. אני הייתי יחסית תלמיד חכם.
כן, היו לך ציונים טובים.
לא בטוח.
לא בטוח. אז מה זה אומר תלמיד חכם?
מבין מהר, לפעמים מהר מדי, עזוב אותי עם המילים.
כן, כן.
הייתי מאבד עניין מאוד מהר.
וזה משהו שהשתפר אצלך עם הזמן? כן. היכולת כאילו ללמוד?
עם הזמן זה לאחרונה.
לאחרונה.
אני מדבר איתך על, נגיד...
שלשום. שלשום נפל לי הסימון.
בדרך לפה פתאום אמרתי, יו, אני חייב לעצור ללמוד פילוסופיה. ועשיתי תואר פה למטה בדוכן. לפני איזה פחות מ-10 שנים התחלתי ללמוד פסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.
מה גרם לך לרצות ללמוד פסיכולוגיה?
זה התחיל מתוך טיפול שלי, זאת אומרת, הבנתי מה זה.
אתה הלכת לטיפול ואמרת, יו, אני גם רוצה את הסקיל של הפסיכולוג שלי יש?
לרגע רציתי להיות פסיכולוג.
וואו.
לרגע.
זה היה, כבר היית אבל בשואו ביזנס בתקופה. כן. אז כאילו, רצית להמיר את עצמך?
אמרתי לעצמי, בוא, תתחיל, תראה. הקורס הראשון היה פסיכולוגיה התפתחותית, שזה מגיל אפס, בעצם ההיווצרות של הדבר הזה שנקרא אדם, לא רק פיזית, אלא גם המוח והנפש, וזה שינה לי את החיים.
וואו.
הקורס הזה.
איך?
קודם כל, זה מאוד ריגש אותי. ההיווצרות של החיה הזאת, אדם, המשמעות הרוחנית של אדם, כאלה שקוראו לזה נשמה, הנפש.
כן.
זה גרם לי לרצות ילדים.
וואו.
פעם ראשונה בחיים, זאת אומרת, ממש, ממש לרצות. זה פתאום... זה התקופה שזה התחיל להרגיש צורך.
ואתה מרגיש עכשיו שאתה אבא?
כן.
10 שנים אחרי.
אפשר להגיד אבא חדש.
בדיוק. אז אתה מיישם את מה שלמדת באוניברסיטה הפתוחה?
אני חושב שהיישום הוא לא מודע.
כן, כי זה נראה לי משהו שהוא יותר תיאורטי. נכון? כאילו...
זה מקצוע מאוד תיאורטי.
כן, ואז יש ילד והוא בוכה, ואתה כאילו לא אומר, זה בגלל הדבר הזה.
קראו בי שני דברים. היה איזה זיגזג יפה. אני יכול להוריד נעליים?
בשמחה.
יופי. הוא מוריד נעליים. מתישהו אתה מתחיל לסגל לעצמך, ובייחוד לאנשים שלוקים בפרפקציוניזם.
אמר והצביע על עצמו.
שאיפה למושלם. זה שאיפה למושלם שלא קיים. אז אתה לומד פסיכולוגיה ואתה אומר, אוקיי, אתה בוחן קודם כל את עצמך לתיאוריה המושלמת, איפה אני ביחס לזה, ואיך אני יכול לתפקד עם אנשים בצורה הפסיכולוגית המושלמת, ומזה נגזר, כשלי יהיה ילד, אז אני... ומתי שאומרים לך, שמע, זה התיאוריה, אבל המציאות היא מציאות.
מה זה היה? איך כאילו הרעיון של האבא שתהיה?
היה
שונה מהאבא שאתה.
השאיפה למושלם?
כן. מה זה האבא המושלם?
אני אגיד בכללי, כאילו זה קודם כל...
אל תגיד בכללי, תגיד בספציפי, שרון, מה יש לך?
לא, זה יותר רחב מספציפי, אבל נגיד סתם, מושג היקשרות. היה ניסוי, אני כבר לא זוכר של מי, שמראה 3 סוגים, אני חושב, של איך תינוק, האם הוא מרגיש בטוח... בתקשורת עם אנשים זרים. ניסוי האיש הזר, לא זוכר איך קוראים לזה, אפשר לראות את זה ביוטיוב, מדהים. הניסוי אומר, התינוק נכנס לחדר עם האמא, בחדר יושבת מראיינת, פסיכולוגית. מה התגובה של התינוק כשהיא פוגשת את המראיינת הזרה, כשהיא בידיים של האמא? בשלב הבא זה התינוק נשאר לבד עם הזר. ואז יש 3 סוגים. כאלה שיכנסו לסטרס מיד, ונכנסים לחדר, כאלה שירגישו בטוחים, הם יתקשרו עם הזר, ירגישו בטוחים כשהאימא יוצאת, ויש את אלה שיהיו אדישים לזה. וברור לך שאתה רוצה היקשרות בטוחה, אתה ישר מיישם על עצמך, איזה תינוק אני הייתי, אז אתה אומר, אתה רוצה לשאוף שהתינוק שלך יעבור את מבחן הזר, על ציון 100, פרפקט.
וואו.
ומצד שני, למה?
אבל איך אפשר לעשות את זה גם? אי אפשר, לא זה...
תיאורטית, אתה יכול לבנות לתינוק שלך ביטחון כזה. הכל עובד על איזונים ובלמים, סליחה.
כן, כן, אל תדליק אותי, אל תדליק אותי.
זו התקופה המדרת להגיד איזונים ובלמים. וגם דמוקרטיה. כשתינוק מתחיל לזחול, נגיד, הרצון הבאי הוא כל הזמן לגונן, להיות לו על העורף. שלא ייפול על הפנים ושלא יקרה לו כלום. ומצד שני אתה צריך גם לא להיות דבוק אליו, אלא
כן, לאפשר לו
את הביטחון שהוא יכול to explore לבד.
אתה כאבא, אתה מרגיש שאתה אבא טוב עכשיו?
אני אגיד לך שכן, למרות שכאילו חלק ממה שטוב באבא הזה, זה שהוא גם לא יודע כלום.
כן.
והוא שחרר את עצמו, אני מרשה לעצמי לדעת שאני לא יודע כלום.
אתה חושב שיש אנשים שיודעים?
יודעים את זה בדיעבד.
רק בדיעבד.
זה כמו אנשים, תמיד קינאתי ועדיין מקנה, ואנשים רגועים. ואנשים קולים. יש משהו בשקט שאני מאוד אוהב. אני חושב שהיום יחסית ללפני 10 שנים, ובטח ללפני 20 שנה, אני הרבה יותר שקט.
ואתה אומר את זה בהקשר של היותך אבא?
אבא, כן.
אתה היית רוצה להיות אבא יותר שקט?
האוטומט הוא להגיד, הייתי רוצה להיות האבא הכי שקט בעולם.
מה זה אומר אבא שקט?
להיות בודה.
שכאילו, ומה זה אומר בפועל שהילד...
רגוע, הכל בסדר. כאילו, הטיפול הפסיכולוגי, איכשהו כאילו הפך את זה על הפנים שלי, כאילו, הבנתי שכאילו המשימה פה היא הפוכה לגמרי, היא לשחרר, היא לא להיות יותר לחוץ ויותר טייט, כי עד היום זה לא עבד.
מתי זה הטיפול הזה התחיל?
אוף.
אתה עדיין הולך?
כן, באותו אחד.
אותו אחד? אותו אתה אחד. אתה מרוצה?
כן, גם בתקופות שהרגשתי שהיה איזה שנה, שנתיים כזה, שהרגשתי שלמה? אני בא ואנחנו מדברים שיחה חברית ואני משלם והולך. והמשכתי בכל זאת.
ואתה מרגיש שיש שיפור?
לאורך הזמן אין ספק. מה, הגעתי, כשישבתי אצלו על הספה והוא ניסה להבין מה אני רוצה ממנו, אני התיישב על הספה, בן אדם שתפס את עצמו עצלן, אדיש, לא מספיק לחוץ, לא מספיק רציני, לא מספיק בוגר.
שאתה אומר תפס את עצמו, תפס את עצמו, מה זה אומר תפס את עצמו?
אלה התלונות שבאתי איתם. ומהר מאוד הוא הוכיח לי בדיוק הפוך. אתה מחזיק חזק מדי, למה אתה צריך להיות כל כך רציני ובוגר? למה כל דבר צריך להיות כל כך רציני ובוגר? איפה הילד? נעלם הילד.
מה הדבר האחרון שעשית כדי לאתגר בך איזשהו פחד?
אני עכשיו תוך כדי תהליך לגרד את עצמי לעלות למופע סטנדר.
יואו!
מה זה מופע?
ערב.
קטע, איזה ערב? קטע.
קטע. מה זאת אומרת? איפה
ייתנו לך? אני מאוד רוצה לעשות את החוויה הזאת של כאילו לספר בדיחה על במה.
גדול. כן, זה מאוד מעניין שלא עשית את זה. או שעשית את זה.
לא עשיתי את זה.
לא עשית את זה. כן, אתה מאוד סטנדאפ מן.
כולם יגידו, גם אני חושב, ובכל זאת עד היום, את אחד הדברים החשובים ביותר בתהליך של לעמוד ולעשות סטנדאפ, פחדתי לעשות. וזה לעמוד חשוף ולהיות מוכן לזה שזה לא יצחיק, שבדיחה אחת לא תצחיק.
אז רגע, אז עכשיו אתה כותב את זה? כאילו מה?
בוא, אני עצלן. לא, לא, לא. אני עוד פעם, עוד דבר שהבנתי שהדרך היא ארוכה.
כן.
אני באיסוף, אני רואה סטנדאפים, אני מנסה להבין... מה ואיך אני רוצה להגיד. אני בשלב של...
כן.
אבל אני כבר נוגע בזה.
סטנדאפ זה כאילו מסוג הדברים שעד שלא מתחילים, אי אפשר בכלל לחזות איך זה יהיה. כי זה, הפידבק הוא כאילו מיד צוחקים או לא צוחקים, ואתה מיד יודע...
בדיוק.
איך לשפר את הבדיחה או איזה בדיחה לא עובדת.
אי אפשר לחזות, זה חלק מהעניין. כן. אתה צריך לבוא ולהיות מוכן לקבל הכל.
והסיבה שאתה רוצה לעשות את המופע הזה, או את הבדיחה הזאת... את הקטע הזה,
כן.
זה כדי לגבור על פחדים שיש בך, או אתה חושב, אוקיי, מה הפרויקט הבא ששרון טייכר יעשה?
לא, זה יותר לכיוון של, זה לא מבחן לפחדים, כאילו, זה יותר...
אתה חושב איך להמשיך לגוון את
הפעילות
שלך.
אנשים אומרים, כאילו, מה הבעיה שלך לעשות מה שאתה עושה ברדיו, על במה? אתה עושה את זה בדיוק ועוד מאלתר את זה, את השיחות.
נכון.
את התובנות, את ההבחנות, אתה מאלתר, אבל זה לא אותו אקווריום.
כן.
זה לשחות באקווריום אחר, וזה מרתק, זה מושך אותי.
החוויה של לעשות משהו חדש, החוויה של לצאת מהקומפורט זון.
וזה מגרש הוא אזור אחר במוח שמפתח אותך גם לשאר הדברים שאתה עושה.
לגמרי.
ורגיל אליהם.
זה גם ממשיך להפעיל אותך.
כן, זה ממלא חיים, כן. בחיים, גם את הדברים האחרים שאתה נכון. עושה. והצד השני של זה, זה כשאתה לא עושה כאלה, אתה מתישהו מתחיל לקמול בדברים נכון. הקבועים שאתה עושה. זה קצת חופש.
כן, ואפרופו זה שאתה, כאילו שאתה יכול לעשות אותו דבר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ולאט לאט זה קמל, אז איך זה מסתדר לך עם זה שאתה כל, זה כל בוקר, נכון?
הרדיו.
התוכנית רדיו.
כן.
איך אתה עם זה?
אז קודם כל, ערן זרחוביץ' הוא נשמה תאומה, הוא
וואו,
אף לגמרי.
הכרתם ברדיו
לא,
עוד לפני?
לא, הכרנו הרבה לפני, היינו חברים הרבה לפני שעשינו רדיו ביחד.
גדול.
כן. זה לא שציוותו בינינו.
כן, אוקיי.
המון בזכותו, אנחנו מרעננים, המון. פעם בכמה שנים, אנחנו מרגישים שנינו ביחד או כל אחד לחוד, רגע, אנחנו דורכים במקום, או בתחושה, לתחושתנו. ותמיד מתוך זה, צומח איזה משהו חדש, צץ איזה משהו חדש. ואני יודע על שנינו שלא היינו עושים את זה אם היינו כמלים, אם היינו מפסיקים להרגיש שאנחנו מצליחים לעשות משהו חדש עבורנו כל בוקר.
כן.
המשבר הראשון בתוכנית היה אחרי שבועיים, שבועיים אחרי שהתחלנו.
וואו.
אני מדבר איתך על 2007.
כן.
נקראנו לרדיו תל אביב להחליף את שי ודרור. בתקופה ההיא אמרנו אנחנו מחליפים את שי ודרור, אנחנו צריכים לדבר על ענייני היום. אז ישבנו וכתבנו על ענייני היום, על אקטואליה, היינו יושבים עם עיתונים בבוקר, וכותבים שיחות, וככה בשבועיים האלה אנחנו מרגישים ש... באיזה לילה, ממש כאילו מאוחר בלילה, ערן מתקשר בהיסטריה, אומר, שמע, זה לא עובד, אנחנו צריכים להפסיק את זה. שבועיים אחרי שהתחלנו, ויצאנו להליכה בגבעתיים, 12-1 בלילה. ואנחנו מדברים, וזה, ופה ושם, ו... לא מוצאים את עצמנו, וזה לא שי ודרור, מה לעשות? אנחנו לא מצליחים. ואז הגענו למסקנה ששנייה לפני שנגיד שאנחנו עוזבים, בואו נשחרר את הרסן.
כבר באתם לעזוב.
זה היה האווירה של ההליכה הזאת, שזה לא מצליח, זה לא עובד. אבל זה הביא אותנו לאוקיי, אם זה לא עובד, אז בואו נעשה מה שכיף לנו. אז בואו נעשה תוכנית הכי גרועה בעולם, שאנחנו אוהבים, ושיעיפו אותנו אם זה לא עובד.
ומה היה...
וזה עבר ללהיות מערכונים.
מדהים.
התחלנו לעשות דמויות.
מדהים.
נעשה מה שמצחיק אותנו, אנחנו רוצים דמויות, נעשה דמויות. כי לא כל כך העזנו.
מדהים.
אני אהבתי רדיו מגיל אפס. החלום שלי היה לעשות רדיו.
וואו.
אני זוכר את
עצמי. נראה לי שאף פעם לא אהבתי רדיו בחיים שלי. לא היה אף רגע שאמרתי, יו, אני אוהב את זה.
מאוד אהבתי. אהבתי גם טלוויזיה, אהבתי משחק, היה לי תיאטרון רובוט מגיל אפס.
מה אתה אוהב ברדיו?
כמאזין, אני חושב שזה חיבר לי את התחושה כמאזין. אני לא יודע להגדיר מה אהבתי בלשמוע תוכנית רדיו. אולי הדמיון שעובד שעות נוספות, המסתוריות שבזה, ולוקחים אותך לטיול שאתה כותב את חלקו. יש כן. מערכון ברדיו, או שיחה מצחיקה, או התרחשות באולפן, הם מספרים לך את חלק מהסיפור, אתה משלים במוח את השאר.
כן.
אז אולי זה מה שמשך כמאזין. יש בזה קסם.
אני עכשיו שאני עושה פודקאסט, כאילו אנחנו חיים בעולם בו לוקחים את המילה שלך, ויכולים לשים אותה בכותרת.
כן.
הוא אמר ככה וזהו. נכון. וזה נורא מפחיד לפעמים. כאילו, אני תמיד מנסה להיזהר, אתה יודע, אז אתה כל יום מדבר שעות, ואין לך את הפחד שבטעות תגיד משהו שהוא לא גול.
יש את הפחד.
אז מה אתה עושה עם זה?
חי איתו. זה, יודע מה, כן, זה מיומנות שלמדתי.
לחיות עם הפחד?
לחיות עם הפחד, לחבק את הפחד. כי בלי זה, הייתי סותם את הפה.
כן.
100% מהזמן. לחבק את הפחד, בטח. זה הדבר שהשתנה עם הבגרות.
אתה מרגיש שעם הזמן הקהל נהיה יותר ויותר רגיש?
לא יודע. אנחנו בתקופה שכל אחד אומר הכל, ויש לו גישה אליך, דרך הרשתות. אני לא יודע אם הקהל נהיה יותר רגיש, או שאתה מתחיל להיות יותר רגיש לקהל.
כאילו נהיה יותר דברים שהם not cool to say.
יופי, בקומדיה זה מנגנון יפה. קודם כל צריך לדעת את כל מה שנוט קול טו סיי, ואז לדעת להגיד אותם.
כן.
כאילו, זה חלק מקומדיה, זה חלק מבדיחה. הרבה מהבדיחות בנויות על דברים שלא אומרים. במובן המופשט והמאוד כוללני של זה, בדיחה זה שבירה של מסגרת.
בטח בארץ נהדרת, הרבה פעמים, שאתה כותב שם, נכון? אז הרבה פעמים גם זה המקום אליו אתה רוצה ללכת, למקום שהוא נוגע במשהו.
סתירה כפלח של המושג הומור, נוגעת המון במקומות שלא רוצים לדבר עליהם. כי הם כואבים, כי הם מכעיסים.
אתה למדת לכתוב?
לא.
למדת רק פסיכולוגיה ו...
למדתי מנהל עסקים, תקשורת וחינוך, פסיכולוגיה ולטוס.
And look, לטוס.
כן.
על מטוס?
על מטוס.
וואו, מה, מטוס קל?
כן.
וואו.
זה היה עוד בריחה שלי.
מה זה, עשית איזה קורס כזה?
כן, כן, עושים קורס, זה לא סתם.
כן, זה גם עולה מלא כסף.
עולה מלא כסף.
עשית את זה בארץ?
כן.
בצפון כזה? איפה עושים את זה?
לא, בהרצליה.
בהרצליה?
כן, כן, שם רוב הלימודים היו... כן, כן, עדיין, עוד לא סגרו אותו.
וטסת לבד?
די.
אשכרה. רגע, יש לך רישיון עכשיו?
לא בתוקף, אבל כן.
אז עכשיו נגיד מטוס אל על, פלא פלא פלא, משהו קורה.
עשיתי את זה.
עשית את זה?
ברדיו שאלתי את ערן, אמרתי כאילו שאחד החלומות של כל מי שלמד באופן פרטי לטוס, זה שיום אחד, כאילו, כל אחד...
הלוואי שהטייס בטיסה שלי.
לא, זה לא הלוואי, זה לא הלוואי, אבל... כל אחד, זה עבר לו בראש של מה קורה אם אני נוסע, זה, ופתאום יוצאים מהקוקפיט ואומרים, חבר'ה, יש טייס בקהל? ואם אני אכנס, מה יהיה?
כן.
אמרתי, אני חייב לבדוק את זה. אז לפני כמה שנים, בקורונה, הלכתי לסימולטור של אל על, בוינג 737, קוקפיט אמיתי לגמרי, רק שאתה לקרקע.
כן.
וביקשתי מהמדריך, תאר לעצמך שזה מה שקרה, ואני עכשיו באתי מהמחלקת תיירים, והתיישבתי פה. קח אותי, שים אותי בשמיים, תהיה אתה הקונטרול, וזה עבד יפה מאוד.
הנחת את המטוס.
לא נחיתה רכה.
נשבר אבל... איזה גלגל.
לא, 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 לא עד כדי כך.
לא, נשבר אפילו. אבל... כולם נשארו נחיתה בחיים.
נחיתה בטוחה עשיתי.
מדהים. אז למדת לטוס, אבל...
זה הלימודים היחידים שסיימתי.
אבל לכתוב לא למדת, או גם משחק לא למדת,
לא,
או
לא,
שום דבר
לא.
ממה שאתה אשכרה עושה.
לא למדתי.
לא למדת.
נכון.
וואו, אז איך זה התפתח? זה פשוט כי זה משהו חזק באופי שלך?
אגב, לא שאני לא מצטער על זה שלא למדתי, יש בזה כלים, בכל דבר כזה אתה לאורך הדרך, גם דברים שאני יודע היום, אז עשיתי אותם בדרך הארוכה, ויש טכניקות שאני עדיין לא יודע, שבטוח יכולות לעזור לי.
של כתיבה או משחק?
משחק, כתיבה, אני חושב שכאילו הפרקטיקה עושה מספיק, אני כבר לא יודע, תמיד אפשר להשתלם.
כן.
אצל כותבים אחרים. כן. להחליף רעיונות וכל מיני כאלה, אז כתיבה אני פחות...
כן, זה שפשוט אתה כותב כל יום, כל הזמן, מוציא תוכן.
כן, וגם, אני חושב שבכתיבה, לא יודע אם בניגוד למשחק, אבל זה מאוד בולט בכתיבה, המלחמה היומיומית, היא כל הזמן לחפש את החדש. במשחק זה לאו דווקא, כי אתה לא מחפש טכניקה חדשה, אתה תמיד מקבל תפקיד חדש, דמות חדשה.
כן.
אבל העבודה היא פחות או יותר אותה עבודה. העבודה על דמות שלא עשית אף פעם היא אכן עולם חדש. אבל בכתיבה, כל דבר שאתה כותב, השאיפה היא להמציא את הגלגל מחדש. אז אתה כל הזמן, זה תהליך לימודי אינסופי.
מעניין.
ולכתוב משהו חדש כל הזמן.
כן, אתה תמיד רוצה כאילו להיות אג'י בכתיבה.
כן, בייחוד בהומור.
כן.
מלחמה מאוד קשה לא לכתוב את הבדיחה שכתבת אתמול.
כן, כי באמת אם אתה כל הזמן שחקן אג'י, אז זה כאילו, אחי, תרגיע, פשוט תהיה שחקן טוב.
כן.
כאילו, תעשה את הדמות כמו מה שהדמות רוצה, אתה לא צריך כל הזמן להפתיע אותי עם הזה.
לך תהיה בן אדם.
כן, תהיה בן אדם אמיתי, כאילו.
כן,
אל תשחק. בדיוק. ובכתיבה, כן, צריך יותר כאילו to push it. כל הזמן.
והפחד הגדול של כתיבה הוא שמחר בבוקר אני לא אצליח.
אם עכשיו אני אצטרף לצוות כותבים של ארץ נהדרת, אז אתה מיד תראה שאני בוסר.
אני הרגשתי בוסר שנים, בארץ נהדרת.
מה לדעתך ההבדל בין מישהו שהוא בוסר לבין מישהו שהוא כבר מקצוען, ככותב?
מה ההבדל ביניהם?
כן.
בוא נתחיל מזה שכאילו, אתה לא יכול להיות שיפוטי לצד אחד. המנוסה לא יהיה טוב בכל דבר שהבוסר...
נכון.
הוא לא יהיה יותר טוב מהבוסר בכל תחום.
נכון.
הבוסר לפעמים מביא משהו מאוד חשוב.
נכון.
אז...
משהו פרש כזה.
כן.
כן.
וגם אם הבוסר לא מייצר עכשיו 45% מהתוכנית, לכל הפחות הוא מפרה את המערכת, זה יופי. מערכת כמו ארץ נהדרת, כמו המון מערכות משופשפות, זה לא המקום הכי קל להיכנס אליו כפרש. בייחוד לא מערכת של ארץ נהדרת שרצה ספרינטים למרחקים ארוכים. אין זמן לעצור בצד ולהגיד, אני עייף, רגע. אין את זה.
כן.
אתה קופץ על רכבת נוסעת.
כמה פעמים בשבוע זה משודר ארץ נהדרת?
פעם בשבוע משודר.
פעם בשבוע?
ועובדים יום יום.
כן.
בארץ נהדרת מתחילים למעשה 3-4 חודשים לפני שהתוכנית הראשונה עולה.
כן.
או לפני שהעונה עולה. מתחילים להכין את כל מה שלא דורש אקטואליה חמה.
כן, מה שקורה ממש עכשיו.
כן. בדרך כלל נולדות שם, או לפחות הרעיונות לסדרות שאנחנו עושים בארץ נהדרת. רעיונות לדמויות חדשות, אם יוצא לפאנל, לנסות ולהבין מי יהיו השחקנים בפאנל,
כן.
אני מתכוון הדמויות שירכיבו את הפאנל, אולי יש כאלה חדשות שצצות, מתהוות, לשים עליו עין, אז זה מתחיל כבר כמה חודשים לפני, אבל כשרצים מתוכנית לתוכנית, השבוע מתחיל בדף ריק, יום אחרי שהתוכנית שודרה, אין זמן להגיד וואו איזה כיף היה, הדף ריק וצריך להתחיל למלא אותו, ואנחנו שבוע לפני התוכנית, אז אנחנו לא יודעים לדייק, מה כן, יהיה כן, בתוכנית, כן. אבל מתחילים לכתוב דרפטים, 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 דרפטים. בארץ נהדרת למדתי פעם ראשונה שדרפט 6 זה התחלה של משהו.
אשכרה.
התחלנו, אנחנו מתחילים להבין
כן.
לאן המערכון הזה הולך.
כי עד אז זה פשוט...
אנחנו קוראים לזה שכבה ראשונה של צבע. ברוב הפעמים זה מתחיל בזה שכותב יוצא לעבוד, כותבים יוצאים לעבוד על מערכון, אחרי שכבר הכינו להם את זה בישיבת בוקר, זאת אומרת, יושבים ומנסים לנתח, ובקווים כלליים יודעים על מה המערכון, או מה הדמויות האלה יגידו בפאנל,
כן.
ויוצאים לכתוב את זה. אבל אתה רוצה קודם כל להושיב מערכון שיש לו התחלה, אמצע וסוף, לפני שהתחלת עכשיו
כן.
לדייק אותו, ועושים קריאה עם כולם ומתחילים פידבקים. זה בדרך כלל לא יצא על הפעם הראשונה. אבל יש איזה שלד, השלד עובד. יש המון כבוד למילים, ואת זה אני מאוד אוהב בכל עבודה שאני עושה.
Yeah, מה זה אומר?
ברדיו זה מאוד בולט, יש רק מילים. Okay. אבל ככותבים, שגם מתעסקים רק במילים, אתה מעביר מסר.
Yeah.
אתה רוצה שהמסר יהיה ברור, אתה רוצה שהבדיחה תיפול נוח, ולא תעצור את השטף.
אתה מרגיש שיש לתוכנית ולך כחלק ממנה, כאילו השפעה ברמה החברתית?
אני נוטה גם בצנאה וגם בסוג של ריאליסטיות וגם קצת מפחד להגיד לא.
מגניב.
לא. אנחנו לא משפיעים. אנחנו אומרים אמירה, אנחנו מתארים מצב, אבל העבודה שלי היא להצחיק.
אבל בטח יש כותבים שהם יותר אמוציונליים.
כולנו אמוציונליים.
אז אתה לא מרגיש שהאמוציה נכנסת לתוך הדבר? ודרך הדבר אתה רוצה...
בוא נדבר שנייה על אמוציות. אנחנו בהשפעת הרשתות החברתיות, כל מה שהן רוצות כדי להביא אותך אליהם, זה לעורר בך אמוציה. חיובית, שלילית, זה לא משנה. שלילית היא יותר קלה לייצור. אם ירגיזו אותך, אתה תעוף כמו יתוש למנורה הכחולה הזאת.
לגמרי.
וככה הם סוחבים אותך. אז נגיד, אלה אמוציות שאני כצרכן לא רוצה. אני חושב שאפשר להשקיע אותם במקום אחר.
אבל אתם לא לפעמים יכולים לכתוב משהו, כמו שאמרת, שבאמת זה כמו אור כחול של יתוש, וידאוים שמעוררים אמוציות, אז לכתוב מקום שיודע שעכשיו אם אתם תגידו את הדבר הזה, זה יעורר יותר דברים ויהיה יותר רייטינג.
תראה, אנחנו קומיקאים, התוכנית היא סטירית, אבל היא משתמשת בהומור, כן. כדי להעביר את המסרים. ככותב קומי, לי חשובה הבדיחה, קודם כל. העבודה היומיומית שלי היא לשאוף למצחיק. אם המצחיק יש יגבה מחירים, אז אם הבדיחה מספיק טובה, אני עובר על זה לסדר היום,
כן.
לגמרי. ארץ נהדרת היא תוכנית שיש בה המון חיקויים, של אנשים אמיתיים. זה לא נעים ל-100% מהאובייקטים לראות את עצמם בצורה שאנחנו מראים אותם. להגיד לך שזה כיף לי, שמישהו, שאחד סובל, לא, אבל זה לא, אבל זה לא העניין בכלל. אני כקומיקאי לא מחפש למשוך בעזרת אמוציות. אני מושך בעזרת צחוק.
יש משהו שהוא דווקא מאוד משחרר בזה שאתה אומר, התפקיד שלי הוא למצוא את הבדיחה הטובה.
לא מסיר מעצמי אחריות.
לא, לא, אני לא אומר את זה בקטע של אחריות.
אני לא בורג קטן במערכת.
אני יודע למשל שאם אני הייתי כותב משהו, אז אני מוצא שנגיד, שזה יותר קשה לי שכשאני רוצה נגיד להעביר מסר, אז בגלל שזה הזהות שלי וזה אני, אז זה הרבה יותר קשה, הגלגלים קצת יותר חורקים, כי זה חייב להיות מושלם. וברגע שאני אומר, אוקיי, just make them laugh, או כזה, העיקר שיהיה מצחיק כן. וזה, אז יש משהו שהוא יותר זורם, ואז גם אפילו באיזשהו מקום המסר...
ואולי זה גם לא יצחיק על הפעם הראשונה, אולי, אולי זה יחכה לפעם שנייה.
לגמרי.
אני מאוד, מאוד מוכר לי, תסמונת האות הראשונה קראתי לזה. הושה הקשה הזאת, של הרצון, הדרישה יותר נכון מעצמי, שזה יהיה מושלם כבר מהאות
כן,
הראשונה.
איך שאני מתחיל זה...
המילה כושב. הראשונה כבר צריכה לשפוך, להוביל לפאנץ' הכי טוב
כן,
בעולם.
כן, כן.
וזה לא החיים.
לגמרי.
וכל עוד זה לא מוביל לפאנץ' אז אני לא מתחיל לכתוב.
כן.
בארץ נהדרת יש את הרגע שאפרופו הפעם הראשונה שלך בארץ נהדרת, שבה אתה מקרים מערכון שכתבת לכל השולחן. לאנשים המנוסים האלה. ופה כבר 10 שנים, מוכשרים כולם, אחד-אחד. ולא רק שלא צוחקים ב-100% מהפעמים, עוד גם אחר כך יגידו לך, לא, זה אחר כך...
אני פידבקים.
לדעת, לשבת שם ולהיות קול עם זה, לדעת שכאילו אתה מבקש מהם שיצביעו לך על מה שפחות מצחיק.
כן.
לוקח המון זמן, ובהתבגרות שלי כבן אדם וכתסריטאי וכקומיקאי, לקח המון זמן ויזע ודמעות להגיע לזה שאתה בעצם, זה מה שאתה מבקש מהם. שלחתם אותי לכתוב, כתבתי, אני חוזר, זה מה שיצא לי. אנא, תמחקו לי את מה שלא טוב.
הגענו לשלב שבו אני שואל אותך את השאלון המהיר.
יש פורמט.
יש פורמט, אתה לא שמת לב, הכל פה הוא מאוד מפורמט. מה השיר שאתה שומע הכי הרבה עכשיו?
ג'וני מר, נקרא השיר, יואו, New Town Velocity. יצא לי לשמוע את זה עכשיו בימים האחרונים בלופ, 7-8 פעמים רצוף.
אתה איש יותר של בוקר או יותר של לילה?
לילה.
לילה?
כן, בלילה אני לבד. העולם הלך לישון, אז כאילו, זה אנרגיה שמאוד אהבתי פעם, הרבה יותר מבוקר.
כן.
כי אף אחד לא מפריע לך.
אם היית יכול לבחור כוח על?
פעם הייתי אומר לך ראייה דרך קירות.
וואו.
אבל היום אני חושב שלעוף.
לעוף.
אני לאחרונה, חלק מענייני הבגרות, שאתה כבר מתחיל, לא לראות את הזקנה, אבל אתה מתחיל להסתכל לכיוון. אז יש דברים שקורים לך אוטומטית. למשל, התחלתי לאהוב סודה. ואני לא יודע להסביר למה. זה מים עם גזים. פעם לא אהבתי את זה. פתאום התחלתי לאהוב סודה. אז עכשיו התחלתי לאהוב להסתכל על יונים. עוד לא להאכיל אותם. אבל אני פתאום אוהב להסתכל עליהם, זה מאוד מעניין אותי. אני די נמשך להוויה הזאת של ציפור.
מה קורה שנפתח הצ'קרה של היונים? כאילו מה, אתה אוהב לראות אותם, איך הם מתנהגים בינם לבין עצמם כזה?
כן, והם קצת...
את הדינמיקות?
הם עד כדי כן, ולפעמים אפילו מרגשות אותי.
וואו, מה מרגש ביונים?
לא יודע להסביר.
סליחה שאני צוחק.
אתה תבין את זה עוד כמה שנים.
זה משהו שקורה?
אני לא יכול להסביר את זה. אבל נגיד, היה אירוע.
כן.
עם יונים. קרה לי אירוע. אני יושב על הספסל, מתחת לבית. ויונה התחילה לעשות חנדלח ליון. ניפחת החזה ועשתה את הצלילים האלה. הוא רק נחת הרגע, ואיכשהו נחת, היא התנפחה והסתובבה סביבו, והוא הסתכל עליה בזלזול ואף משם. ויצא לה האוויר היא נשארה שם לעמוד את זה כמה שניות, ואני ראיתי את האכזבה על המקור שלה. זה ממש ריגש אותי.
תודה.
על מה?
תודה שאתה מספר את זה.
אתם לא יודעים, אתם תרגישו את זה רק כשתתבגרו.
מהי ארוחה אידיאלית עבורך?
לא יודע.
חייב לענות.
עם אוכל יש לי, אני דור שלישי לניצולי שואה.
אוקיי, אוקיי.
סליחה, אם עד עכשיו לא הצחקתי,
כן.
אז עכשיו אני הולך לקחת אותך.
מה מדליק אותך?
באיזה מובן? סליחה, אני רוצה לענות מדויק.
כל מובן.
אני לא רוצה עכשיו להפגיד. רוצה לענות תשובה מלאה של 100.
בדיוק מה שאתה חושב.
אני אענה בכללי. חדש, דברים חדשים.
אהבתי. מה מחבא אותך?
דברים ישנים, לא סתם, לא יודע. אני אוהב גם דברים ישנים. מה מחבא אותי? מייאש אותי, אפרופו התקופה שאנחנו חיים בה, שיחות שנאמרות בהן המון מילים, משפחות לתוכן המון אמוציות, והן לא אומרות כלום לאף אחד.
מה הסרט הכי טוב שראית לאחרונה?
דיזסטר ארטיסט.
מה חלק הגוף שלך שאתה הכי אוהב?
המוח.
מה חלק הגוף שאתה הכי לא אוהב?
בוא נתחיל מזה שפעם לא אהבתי את הרגליים שלי, סניתי את הרגליים שלי, הייתי הולך לבריכה עם מכנסיים ארוכים. היו לי רגליים רזות מדי לטעמי.
רזות.
כן.
רזון.
כן.
איך אף אחד לא אוהב את מה שיש לו? הרזים לא אוהבים את הרזון, המלאים לא אוהבים את המלאות.
אם היה לזה איזשהו ערך... של להגיד לבן אדם צעיר, עזוב אותך באמא שלך, בוא תמשיך לו לאהוב מה שאתה רוצה, אבל זה שטויות.
כן, כן.
רק אתה רואה את זה, יו. אין לזה שום ערך. אני פשוט יודע שגם אם אני הייתי נוסע בזמן ואומר את זה לי.
כן, זה לא מתחבר.
זה לא היה עובד.
כן.
אבל ככה זה באמת. כן. זה באמת ככה.
כן, לא משנה.
זה לא אומר כלום. כלום. לא דיברנו על בנץ, אנחנו הכרנו לראשונה על הסט של האחיין שלי בנץ.
נכון, איך לך?
הסצנה הראשונה שלי שם הייתה איתך.
יו, זו הייתה סצנה גרנדיוזית כזו. רגע, מה זה היה? לא השיר.
זה היה במסדרון.
נכון, מחוץ לדלת, מחוץ לדלת של ורד המנהלת או משהו.
לא, אני, זה הפרק שבו הסצנה הראשונה שצילמתי לאחיין שלי בנץ הייתה איתך. אני מארח את המורה יוני, כי אני רוצה לגנוב אותו לבית ספר שלי.
כן.
מוורד המנהלת,
כן.
האויבת, וזה הרגע שבו אתה נכנס לבית ספר שלי, ואני בא להראות לך את ה... אחרי זה מגיע השיר.
זה עוד לא השיר, זה לפני השיר.
כן, זה מה, הסצנה של...
זה במסדרון שאני רואה את הנקניקים בזה.
לפני שנכנסים לשיר.
ואיך היה לך לעבוד איתי?
איזה כיף זה היה, זה היה כאילו הקבלת פנים הכי כיפית לסדרה, כי באמת... לא, קדר ענק של שחקנים וזה, ואיך יהיה, ומה יהיה.
כן, אחלה קאסט גם. שחקן מעולה.
אתה חושב?
ממש. אפרופו גם כאילו זה שלא למדת את זה וזה, זה נראה כאילו אתה ממש יודע.
על הסט של בנץ הרבה שאלו אותי, ואז הבנתי שכאילו זה מין סוג של מחמאה, שאני קצת קשה לי לקבל, זה לא אחד ולא אחת שואלים אותי על הסט, תגיד מה, באמת לא למדת משחק?
כן, זה נראה כאילו אתה ממש מקצוען. כי אתה יודע להיכנס לדמויות, ואתה יודע כזה, אתה זוכר טקסטו, וכזה, בקושי טועה.
כן?
כן.
יו, זה הכי לא קרוב לתחושה שלי.
ככה, אתה אף פעם לא, אף פעם לא עוצרים טייק בגללך.
באמת?
ככה אני זוכר.
אז מאיפה אני זוכר שכן? אני ממציא עצירות? לא, אני מאוד משתדל שלא לתקוע.
נראה לי שגם אם אתה אולי לא זוכר בדיוק את המילים, אתה יודע להזרים את הסיטואציה.
אני גם לא אוהב לתקוע, אני גם לא אוהב להיות הבד גאי.
מי אוהב לתקוע?
נכון.
בינינו.
לא אוהב את זה. לעצור... להפריע לצוות ולבימאי, אני אמרתי לך, אני סמכותני. וגם, זה חלק, אני רוצה לייצר טייק טוב בשביל עצמי.
אתה משנן את הטקסטים לפני, מן הסתם, זוכר אותם.
כן, הייתי בטוח שאני הכי גרוע בזה בעולם.
וואו, מה, בללמוד בעל פה?
כן, כי זה קשה.
זה קשה.
ותמיד שמשהו קשה לך, אתה בטוח שלכל האחרים זה קל.
נכון.
זה ממש ככה.
נכון.
אז אני לא זוכר, ואני מגיע לסט ואומר, אתמול למדתי את זה, ואני לא זוכר מזה כלום עכשיו.
וגם אז פתאום יש שחקן אחר, כאילו אתה לומד את הטקסט שלך, אבל אז פתאום יש שחקן אחר, והאופן שהוא עושה את זה...
משנה לך לגמרי
את מה ש... הוא זורק אותך, אתה כזה, סתם למדתי בעל פה את הכל, כי פתאום אני לא יודע כלום.
You're not acting, you're reacting.
יש לך איזה רצון להיות שחקן דרמטי?
כן. עוד אקווריום שבא לי לשחות בו ולא הייתי בו אף פעם.
יו.
האם אני אהיה טוב בזה? אני לא, כמו שאני לא יודע אם אני אהיה טוב.
נראה לי שאתה תהיה טוב בזה.
יש משהו מאוד מקביל בלשחק קומדיה ולשחק דרמה. והנה, זה מתחבר לתחילת השיחה. בסוף זה בני אדם, וזה מנגנון, וזה סיפור.
מדהים, טוב, אז נתראה בעונה 3, I guess.
עוד מעט, הבנתי.
כן, מה זה, דצמבר כזה.
כן, יאללה, בכיף.
יופי.
היה כיף ממש.
ממש כיף, איזה כיף שבאת. איזה כיף שהקשבתם.
דניאל מדבר עם חברים.
כן, דניאל.
מה, ישנת?
לא.
אתה זוכר את שרון טייכר?
בטח, מה, רואים אותו כל הזמן, גם בסדרה שלך, מה זה?
הוא נורא נהנה ללמוד אצלך. אבל הוא גם, זה הרגיז אותו שכשהוא ניגן את הדפי כיף, הוא ניגן משמיעה כמו שהזמר שר, ולא בדיוק כמו שכתוב בתווים, ואתה תיקנת אותו.
איזה שטויות.
אז יש לך משהו להגיד להגנתך?
אתה רוצה תגובה בתוך הפודקאסט?
כן.
תגיד שאני מכחיש הכל. אוקיי.